ברוכות וברוכים הבאים לעם של גיבורות וגיבורים, יחד עם הגיבורה ליה מצליח, אני. אנחנו נפגוש עם אחר, עם מיוחד, עם עם עבר, שאולי עם בחוץ הוא נראה לגמרי רגיל, אבל מבפנים הוא די שונה. אבל אני רואה את הגיבורה והגיבור שהם, זה עם של נפגעות ונפגעי עבירה. הגעתם למקום הבטוח, הגעתם למקום המכיל. אנחנו ניתן אחד לשנייה כבוד ונשמע בכל פרק, גיבורה או גיבור, בצבע שלה, באווירה שלו. ברוכים הבאים לכל המאזינים ולמאזינות, לפודקאסט שלנו. היום אני מארחת את הגיבורה יובל רז. מה שלומך?
שלום, אני בטוב, מה שלומך?
אני מצוין. ספרי לי עליך קצת, מי את, מאיפה את?
אני יובל רז, אני בת 20, פרויקטי לא מזמן. אני כיום מתגוררת בתל אביב, ולפני זה גרתי בקריות. רקדתי בערך 9 שנים, ואני עדיין רוקדת. אני לומדת גם משחק, ומתכוונת גם להתפתח בתחום הזה. אני אוהבת לעשות המון המון דברים. אני עובדת היום באפליקציה מדהימה מדהימה שקוראים לה סולי. זאת אפליקציה שבאה ליצור עולם טוב יותר לנשים ולנערות. בהקשר של הרעיון, אני אשתף שבגיל 13 היה לי מורה למחול בסטודיו שגדלתי בו, שאנס אותי, שפגע במינית, במשך תקופה של כמה חודשים. לקח לי בערך 5 שנים ששמרתי את זה בסוד, עד שהחלטתי לפתוח את זה, והיום הוא יושב בכלא. זה הקדמה יפה.
מקסים. אז עכשיו אנחנו נפתח את זה קצת יותר. אז כמו ששמעתם, היום אנחנו נדבר עם יובל רז, אישה מדהימה שהתחילה את הסיפור שלה כבר בגיל 13, כאשר נאנסה במשך כמה חודשים על ידי הבן אדם שהריצה. אנחנו נשמע את כל הדרך שעברה, מרגע ההיכרות איתו ועד התלונה במשטרה, ומה היא עושה היום. אני אציין שיש לה אפליקציה בשם סולי, ובה היא עוזרת לילדות, נערות ונשים להתמודד עם כל מה שהן עוברות. אז באו ונשמע מקרוב את יובל רז. איך זה בעצם התחיל שהתחלת ללמוד איתו?
אז זה התחיל בגיל 12. הוא היה בעברו רקדן של אמא שלי, אמא שלי הייתה מפיקת אירועים וזמרת באירועים, והוא היה רקדן שלה. וכשהגיע הגיל שלי לבת מצווה, היא הכירה לי אותו. עד באותה תקופה לא נפגשנו כזה פעם, פעמיים, שלוש, ולא היה באמת שום דבר הריג, אבל נורא ממש אהבתי אותו כבר על ההתחלה, ונורא הרחתי אותו ואת מישהו ומשהו. והמפגש השני שלנו קרה כשהוא נכנס ללמד בסטודיו שגדלתי בו. אני ממש התלהבתי, ממש שמחתי. כל השאר די לא ממש אהבו אותו, בגלל כל מיני סיבות. אני באותה תקופה נורא נורא רציתי להתפתח בתחום המחול. רציתי עוד ממנו, רציתי להיות רקדנית חזקה יותר, מבינה יותר, יודעת יותר, והוא נורא בא בגישה של אני אלמד אתכם מחול אמיתי מהו. אני אכניס אתכם לעולם הזה. ואני רציתי לקבל כל ידע שיש לו לתת לי. והתחלתי ללכת לכל השיעורים שלו, גם לשיעורים הנוספים שלו, שלא משויכים לקבוצה שלי, לנבחרת שבה אני למדתי. בתוך כל השיעורים האלה התחיל להירקם בינינו קשר מיוחד. אני מרגישה שהוא מעריך אותי, אני מעריצה אותו עד עמקי נשמתי. כל החברים שלי בסטודיו, כל המורים, כל האנשים בסטודיו ידעו שקירילו האלוהים שלי. שאני אוהבת אותו, שאני מעריכה אותו, שאני מעריצה אותו. ההורים שלי ידעו את זה, זה לא היה... אני חושבת שהם סמכו מזה, ההורים שלי, כי יש לי דמות טובה להערצה. תקופה מסוימת התחלנו גם לפעמים ללכת ביחד לסטודיו ומהסטודיו. הדרכים לכיוון הבית שלנו מהסטודיו היו פחות או יותר כאילו קרובות, אז היו פעמים שהדרכים שלנו נפגשו באמצע והלכנו קצת לסטודיו, חזרנו קצת לסטודיו, לפעמים רכבנו על אופניים לסטודיו, לפעמים הוא לקח אותי עם האוטו. וככה הקשר מתחיל להתפתח, אנחנו מדברים בעיקר על מחול. אני מרגישה ברת מזל מכל שנייה שיש לי איתו ומכל מילה שהוא מוכן להגיד לי. ומכל ידע שהוא מוכן לתת לי, ומכל עזרה. הוא לא נתן לי יחס, היחס המועדף לא התבטא בקחי שורות ראשונות, קחי סולואים, כאילו קחי, זה לא היה כזה, זה היה עמוק יותר מזה. הוא ממש הרגיש לי שהוא ממש רצה שאני אצליח. אני הדליק סיגריה.
בעיה. אז הוא בעצם מבין שאת מעריצה אותו, ומה הוא עושה? איך הוא מגיע למצב שהוא מבין את זה? ומה הוא נותן לך להרגיש בחזרה?
כשילד אוהב, זה לא כמו שמבוגר אוהב. כשילד אוהב אותך, את תדעי שילד אוהב אותך. אין אצלו את המניירות ואת המגננות. הנה, זה מה שיצר את המגננות שלי, שגרמו לי פחות להראות לאנשים שאני אוהבת ומעריכה אותם. כי ניצר אצלי מעין קישור במוח כזה, שכשאני מראה רגע של אהבה או משהו כזה, זה מתקשר לחולשה ולפגיעות. אז המניירות האלה שיש לנו עכשיו כמבוגרים, הם לא, אין לנו אותם במוח כילדים. אנחנו אוהבים מישהו, הוא ידע את זה, אנחנו נביע את זה בכל דרך. הוא ידע שאני קוראת לו אלוהים שלי, הוא ידע שאני מעריצה אותו, שאני באה אליו לכל שיעור. הסתכלתי עליו בהערצה, שמעתי כל מילה שהיה לו להגיד לי. והוא היה מתחיל כזה לשתף אותי בכל מיני דברים שקשורים למחול, שקשורים לסטודיו. פתאום מתחיל להכניס אותי כזה לחיים האישיים שלו, ולאט לאט, בין כל השיחות, הוא מכניס מין לשיחות שלנו. פתאום משתף אותי בקשר המיני שהיה לו לפני אשתו. הוא נשוי אגב. הייתי בת 13 כבר, והוא היה בן 25. התחיל להביע כלפיי כל מיני רגשות של קנאה ורכושנות. למשל, הייתי מספרת לו על מורה אחר בסטודיו שאני מעריכה, או על בן זוג של אחותי הגדולה שאני אוהבת. הוא היה אומר לי דברים בסגנון של, את לא אוהבת אותי אז באמת, כאילו, את אוהבת עוד אנשים, את לא באמת חושבת שאני מיוחדת. וזה יצר אצלי תחושה נורא חזקה של אשמה, של רצון להוכיח לו שכאילו, לא, לא, זה אתה, אני לא, אני, סליחה שדיברת לאנשים אחרים, סליחה שפגעתי בך, לא, זה אתה, אתה, אתה כאילו, זה אתה.
אז בעצם כשהוא מתחיל להאשים אותך, את לוקחת את זה, ומראה לו ההפך. מראה לו,
לגמרי.
לא, אני
כאילו,
איתך, הבנתי.
לגמרי, כאילו, עשיתי טעות, אני מצטערת, אני לא, אני באמת אוהבת רק אותך. לפני שהוא התחיל להביא אותי אליי הביתה, הוא הביא את אמא שלי אליו הביתה. להגיד לה שאני כאילו, שהוא רוצה לפתח אותי, שהוא רוצה לעזור לי להתפתח, הוא רוצה להביא אותי לעוד סטודיו שהוא מלמד בהם, כדי שאני אעשה עוד שיעורים, כאילו, בלחות אמא שלי, לא, עוד לא היה שם משהו כזה סודי ואסור. אני אמרתי בגיל 13, ידעתי גם מה זאת המילה הזאת, מניפולציות, מניפולציה. אבל הגיע השלב שהתחיל להזמין אותי אליו הביתה. זה התחיל כזה, נראה לי, בסוף שיעור מסוים, שחזרנו לאותו כיוון, ואז הוא הציע לי להיכנס לכוס מים. שבנו כזה על הרצפה ודיברנו. מדברים על מחול בעיקר, על החיים, והוא מתחיל להכניס כזה מיניות. עכשיו, אני לא כל כך מבינה את למה הוא מדבר איתי על הדברים האלה, אבל אני לא מרגישה שאני, לא הרגשתי שווה אליו. הרגשתי לגמרי שהוא מעליי ושאני מעריצה אותו, ושכל דבר שהוא יגיד לי מבחינתי יהיה תורה בשבילי ואמן ואתה צודק, ו קראתי לו אלוהים שלי. קראתי לו אלוהים שלי.
אז בעצם מהרגע הזה את מתחילה להגיע אליו הביתה, והוא כביכול מנסה להניע ומפעיל, אגב, המון המון נורות אזהרה, שברור שאותו ילדה בת 13 אין דרך בכלל להבין את הדבר הזה.
כן, לא היה לי סיכוי.
זה כזה קיצוני, אבל כן, אנחנו כבר היום יכולים להבין שהרבה נורות אזהרה מתחילות להידלק לנו, ומתי בעצם מדיבורים אנחנו עוברים למעשים?
זה התחיל בצורה חלקה של כזה, יש חימום שעושים כרקדנים לכף הרגל לפני שיעור, אז הוא כזה רוצה להדגים לי את החימום הזה, אז הוא עשה את זה עליי, על כף רגל שלי, והתחיל כאילו לחמם לי את הכף רגל, כזה לעשות אותה. אני המשיך בזה שסיפרתי לו שבמחנה קיץ בלונדון, שלמדתי במחול, אז למדתי קונטקט. עכשיו קונטקט זה תוספת מחול מבססת אימפרוביזציה של וכל מה שהיא עושה זה קונטקט, הקשר הזה בין שני אנשים או יותר, כאילו זה אימפרוביזציה מבוססת על מגע ועל הקשבה כזה של הפרטרים במחול. והוא אמר לי, בטח, אני מכיר קונטקט, אני יודע, אני מלמד קונטקט, אני מציע לי לרקוד קונטקט, ואני מבחינתי כאילו זה רגע אושר, כאילו, אומי גאד, אבא שלי כאילו הוא רוצה לרקוד איתי, כאילו, וואו. והתחלנו ללמוד קונטקט, התחלנו לרקוד כזה ביחד, ובמסגרת הריקוד, היד שלי בטעות נגע לו בירך. וכזה, כשהיא נגעה לו בירך, אז כזה העפתי אותה מהר, נבהלתי כזה, הייתי כזה, אוי, סליחה. אז הוא עשה את המוזיקה, עשה אותה, ועשה לי שיחה רצינית מאוד על זה שבמחול אין דבר כזה מקום שמותר לגעת בו ומקום שאסור לגעת בו. הכל בסדר, כאילו הכל מותר, אין גבולות, אין... הכל בסדר, כאילו לא לפחד, לא לפחד לגעת, הכל בסדר. עכשיו, פה המוח שלי כאילו היה כזה, אוקיי, אתה צודק, אבל הגוף שלי היה במצוקה, בסטרס. כאילו הגוף שלי הרגיש משהו לא בסדר והייתי לחוצה. המשכנו לרקוד והעיניים שלי היו למטה כזה על הרצפה. כאילו לא הרמתי את המבט, לא השארתי אותו כלפיו, והוא הרגיש את זה. אז הוא עצר שוב פעם את המוזיקה ואמר לי, כאילו, באמת הכל בסדר, אני רוצה אפילו להראות לך שהכל בסדר, ושכאילו אין מיניות ושאין כלום ושהכל טוב. ואיך הוא הוכיח לי שהכל בסדר? הוא תפס לי את הפרצוף ונשק אותו. אמר לי כאילו כזה, וואה, הכל טוב, כאילו אין בעיה, הכל בסדר.
ככה פשוט?
פשוט. אני כאילו... בשוק, אחר כך הלכתי הביתה, וסיטואציה ממשיכה להתגלגל. אני מגיעה אליו שוב פעם, היא לא אמרת, היא לא חשבתי לעצמי בראש כזה, הוא פגע בי, הוא עבר איזה מבול שלי, לא למדתי את המונחים האלה, לא לימדו אותי בשום שלב בהתבגרות שלי, כאילו אם מישהו עושה משהו שמרגיש לך לא בנוח, לא קיבלתי את הידע הזה, בתור ילדה, בתור נערה מתחילה. והוא כאילו מבחינתי אלוהים וכל מה שהוא עושה בסדר, ואם אני מרגישה לו בנוח, אז זאת אשמתי, זאת בעיה שלי, אני הבעיה, לא בסדר. כאילו שאני לא רוצה לעשות לו בעיות או צרות או להטריח אותו. וזה ממשיך בעוד פעם אחת שהוא מציע לי קונטקט, והמגע פתאום נהיה קצת יותר מוגזם, ואני מרגישה קצת יותר לא בנוח ולא אגיד כלום, כי מי אני שאגיד לו משהו? נורא מעורער, ותוך כדי הוא גם מכניס לי עוד דברים למוח. הוא מספר לי על זה שהמתנה הכי גדולה שמישהו יכול לתת למישהו. אני מבין את המשפטים האלה, ובראש שלי אני ממש זוכרת איפה היינו כשהוא אמר אותם, ואיך הוא אמר אותם, כאילו הכל חקוק חזק, חזק חזק. הוא אמר לי שהמתנה הכי גדולה שמישהו יכול לתת למישהו שאוהב את זה, את הבתולין שלה.
וואו.
הוא אמר לי שהוא רוצה להחזיר לי בחזרה על כל הערבה שאני נותנת לו. הוא רוצה ללמד אותי מה לעשות שכשלי יהיה בן זוג. אני כאילו אומרת את זה עכשיו בגיל 20, ויש לי כזה בליץ, כי זה מצחיק אותי. כאילו הגיחוך וה... כאילו עכשיו כשאני אומרת את זה בגיל 20, עם הידע שיש לי עכשיו, זה כאילו כל כך לא... כאילו בא לי להגיד לא סופיסטיקטד, לא מתוחכם, לא כאילו, אבל... זה עבד, זה עבד, זה עבד על הילדה בת ה-13 שהייתי.
ברור, אבל ילדה בת 13 היא לא במצב שהיא בכלל יכולה להבין את גודל האירוע שהיא נמצאת בו, בטח שהוא כזה. בטח שהוא נכון. בנה לך בסיס כל כך מטורף של כביכול אמון, כביכול הערכה כלפי בן אדם, שהוא כאילו טוב, שהוא כאילו אמיתי, כשבתכלס הוא מה הוא? הוא כלום ושום דבר.
הוא אינטרסנטי ומכוון, הוא גם כל הזמן אומר לנו בסטודיו איך כל צעד שהוא עושה מתוכנן 8 צעדים קדימה, ושאנחנו, כאילו, הוא מציג את עצמו כאיזה גאון, ואני קונה הכל, קונה, 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 בלי עוררין, בלי להטיל ספק. זה אחד הדברים הכי חזקים שלמדתי בהתבגרות שלי, להטיל ספק. להטיל הרבה הרבה ספק.
את זוכרת את הפעם הראשונה כשזה קרה?
כן, זה קרה במהלך ריקוד קונטקט, היינו מפנים אחד כלפי השנייה, והוא פשוט התחיל לנשק אותי, אבל לא כזה כמו הנשיקה בשנה שהוא עשה לי כזה בוסה, פיקה, איך שזה לא נקרא, כאילו, הוא התחיל לנשק אותי ממש, ממש, ואני פחות יותר קפואה כזה מולו. והוא תופס אותי ומרים אותי ומתחיל לקחת אותי לכיוון חדר השינה, והגוף שלי נלחץ מאוד מאוד מאוד, ואני שמה את ה... בכניסה לחדר השינה שלו, אני שמה את הידיים שלי על המשקופים, עוצרת. אני אומרת לו, אני לא רוצה, אני לא רוצה איך לשם, אני לא רוצה, אני לא רוצה. והוא מסתכל עליי במבט כאילו, כאילו אמרתי את הדבר הכי הזוי בעולם, הכי כאילו, מה? כאילו, אוקיי, כאילו כזה. והוא לקח אותי לסלון, הניח אותי על הספה והשכיב אותי ונשכב מעליי. והוא התחיל לגעת בי ולמשש אותי, ואני מכניס לי ידיים כאילו לחולצה, ואני כל פעם מציעה לו את היד וכאילו, לא, לא, די, 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 כזה. ואז הוא התחיל לנסות להכניס לי את היד לתוך המכנס, לתוך התחתונים שלי, ואני מוציאה לו את היד ומושכת לו את היד, ואני אומרת לו שאני לא רוצה, ואני לא רוצה. ובאיזשהו שלב נראה לי קצת נמאס לו מכל ההתנגדויות שלי, אז הוא כזה עם יד אחת שלו תפס את שתי הידיים שלי, העמיד לי אותם לבית החזה, ואת היד השנייה שלו הוא פשוט הכניס לתוך התחתונים שלי, והכניס את האצבע שלו לתוכי. עכשיו, זו הייתה החוויה המינית הראשונה שלי. זה הזאת. אני זוכרת שזה כאב, ואני זוכרת שהוא כזה, כזה היה שם לפנים בזד, ובשלב שהוא, זה כבר דפוס שקרה, שבכל פעם שהוא ניסה לעבור עוד שלב במיניות, אני הבאתי התנגדות, והתנגדות רצינית מאוד, ואז הגיע השלב שבו הוא הצליח דרך מעשים ודרך מילים, שהוא הצליח לחצות את הגבול הזה שלי, ובשלב שבו הוא הצליח, אני כבר לא, לא הפסקתי להתנגד. נתתי לזה כאילו. זה גם משהו שלמדתי, כאילו שלהתנגד זה כואב יותר, מאשר לא להתנגד פשוט.
זו אמירה קשה מאוד.
זו אמירה קשה, כן. זה לימד אותי שהתנגדות שווה כאב, בדרך עקומה ומובטת, אבל כן.
כאילו, נסה להבין. כנס למוח המעוות. כשהגעתם לסיטואציות המיניות, והייתם מגיעים הביתה, כמה זמן כל הדבר הזה נמשך?
הכל, כאילו, זה קרה כמה חודשים.
כמה חודשים, עד שמה קורה?
עד שמה גרם לזה להיפסק, השאלה שלך?
כן.
באמת שעשינו במשטרה, אני לא ידעתי בדיוק לשים את האצבע על מה גרם לזה להיפסק. עשיתי כמה השערות כאלה, היה שלב שבו אשתו נכנסה להיריון, היה שלב שבו אני נכנסתי למערכת יחסים, מערכת יחסים הראשונה שלי, כאילו בגיל 14 וחצי כזה, משהו כזה. מתישהו בשלב הזה הוא כבר הבין שהוא לא, הוא לא יכול להמשיך. לא היה כאילו איזה אירוע ספציפי שכאילו שהיה הסטופ.
ואיך בעצם את מגיעה למצב שאת מספרת להורים שלך?
עברתי 5 שנים עם המון 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 גלגולים, כאילו לתחושות ומחשבות, ואת כולם עיכלתי פחות או יותר לבד. כאילו אנשים שידעו, פעם ראשונה שסיפרתי את הסיפור זה היה שנה אחרי, וזה היה לשני חברים טובים שלי מאותה תקופה, אחד מהם עדיין חבר הכי טוב שלי. הם כזה ידעו ש... כאילו, הם ידעו שאני כבר עשיתי את זה בפעם הראשונה, והם לא ידעו מי זה, והם רפם לא סיפרתי להם, עד שאמרתי להם, אוקיי, אני מוכנה לספר לכם. סיפרתי להם, לקח לי כאילו המון זמן, זה היה איזה לילה לבן שלם כזה, שבו היינו ביחד, וסיפרתי להם, והם לא האמינו לי. עכשיו, אני לא מאשימה אותם, הם היו ילדים בגיל שלי, בגיל 14, ואז פתאום חברה שלהם אומרת להם, המורה שלי,
כן.
אין לי אשמה כלפיהם, אבל זה השפיע עליי מאוד, זה שאני מספרת ולא מאמינים לי.
ברור, ברור.
זה סגר לי את הפה יפה יפה לעוד תקופה של זמן. בכל התקופה הזאת, קיריל היה, כשזה קרה, קיריל היה די משוגע. כאילו, עם כל הילדים בסטודיו ידעו שהוא משוגע, המורים בסטודיו ידעו שהוא משוגע, המורים בסטודיו ידעו שהוא משוגע, הוא היה מתעצבן בסטודיו ברמות קיצוניות, הוא היה יכול לזרוק עלינו כיסאות, מקלות של מטטים, צועק, מתחרפן, הוא היה עובר המון המון גלגולים, גם ספציפית לדברים שקשורים אליי, אני פתאום הייתי יכולה, תשמע, נוגע בי בשיעור, נגיד לתקן אותי במשהו או להזיז אותי כזה למיקום אחר, והייתי כזה רועדת או מבריחה את היד שלי מהמגע שלו, והוא היה נבהל מזה, הוא היה חרד מאוד 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 שאני אספר, שאני אפתח את זה. והוא היה כל הזמן מאשים אותי בזה שכאילו אני מספרת לאנשים ואנשים יודעים, וכאילו, וזה ככה וזה ככה, ואני... הוא אומר לי שאם זה יצא החוצה, שאם הסיפור הזה יצא החוצה, הוא יתאבד. הוא יתאבד. ובגלגולים של אחר כך, של החמש שנים שבהם שמרתי את זה בסוד מהמבוגרים, כאילו, ואת כל התקופה הזאת סיפרתי בטפטופים לאנשים בטווח הגילאים שלי, לילדים, שהשבעתי אותם וגרמתי להם להבטיח לי לא לספר. לא רציתי לספר כי הגנתי עליו, לא רציתי שהוא יתאבד. לא רציתי שהוא ימות, לא רציתי שיקרה לו משהו רע. המשכתי לאהוב אותו לעוד תקופה ארוכה אחרי. והשלב שבו כבר הפסקתי להעריך אותו ולאהוב אותו, לרצות לשמור עליו, אבל רציתי לשמור כזה על ההורים שלי. לא רציתי לגרום להם לשברון לב, כאילו, על שיגלו מה קרה לבת שלהם, ולמה לא סיפרת כמה שנים שמרת את זה עם עצמך. שלבים ארוכים לא רציתי לספר כי... ראיתי כתבות וראיתי דברים שקורים כאילו לבנות שכן פותחות את זה ומספרות והן עוברות כאילו חוויות מאוד קשות והמון האשמות מופנות כלפיהן וזה גם גרם לי לסתום יפה, יפה יפה לעוד תקופה של זמן והכל היה חי בתוכי באיזשהו שלב חצי הדחקתי את זה חצי לא הדחקתי את זה ועברתי סטודיו עברתי כאילו מסגרת מחול עברתי לבית ספר לאמנויות והפסקתי להיות בסטודיו כי לא יכולתי כבר להיות שם, לא יכולתי כבר להיות איתו, לראות אותו, זה היה קשה מדי, זה היה מציף מדי. עברתי מסגרת מחול, ובמסגרת מחול הזאת, בכל הפרויקטים שעשיתי, הייתי נותנת רמזים כאלה, שאת רוקדת, את לא נותנת הסברים, זה לא כמו משחק או כמו כתיבה, שאת, אנשים מבינים על מה מדובר, מחול נורא מופשט. אז הייתי נותנת רמזים, הייתי מכניסה לפרויקט מחול שלי כל מיני תנוחות שהייתי בהן כשזה קרה. אני כאילו, חצי במודע, חצי לא במודע, שלחתי המון מזעקים, כאילו, זעקות לעזרה כאלה, תצילו אותי, תדעו מה קורה לי, כאילו, מאוד רציתי שידעו ויעזרו לי, ומצד שני נורא פחדתי מזה שידעו ויעזרו לי. הסיפור... הגורמים העיקריים לזה שבסופו של דבר פתחתי את זה, היה זה שמבחינת, הייתי במצב קיצוני רע, כאילו מבחינת בריאות נפשית, שנאתי את עצמי, שנאתי את הגוף שלי, שנאתי כאילו הכל, הייתי ברע מאוד. בפרויקט מחול שלי החלטתי לעסוק בנושא הזה מבלי לספר לאף אחד שאני עוסקת בנושא הזה. קראתי במסגרת הפרויקט, כאילו מהיומן שלי, דברים שכתבתי מאותה תקופה. כאילו עכשיו אני קוראת אותם, קיבלתי בחזרה את היומן וזה כאילו כואב לראות מה עבר לי במוח אז כאילו ואת איך שלא הצלחתי כאילו לא הצלחתי לשנוא אותו ולא הצלחתי לכעוס עליו ורק האשמתי את עצמי וכעסתי על עצמי. הגשתי סקיצה ראשונה של הפרויקט גמר למורה שלי והיא אמרה לי שהיא לא מבינה את הסוף של הפרויקט שלי, שזה לא ברור, שזה מרגיש שהוא לא גמור. והלכתי עם זה הביתה, כאילו של איזה סוף אני יכולה לשים לסיפור הזה. וזה גרם לי גם לשאול את עצמי, איזה סוף אני מכניסה לריקוד, אוקיי, איזה סוף יש לי לסיפור הזה. לא היה לי סוף, כאילו, לסיפור הזה. זה הרגע שהבנתי שאין לי משהו שיכול לשים לי את הסיפור הזה מאחוריי. באותה תקופה גם יצאתי כבר עם בחור, ושיתפתי אותו בפרויקט, הוא גם ידע מה קרה לי. ואמרתי לו שאני מספרת על, שבריקוד זה מדבר על האונס ועל הפרעות אכילה, ואז הוא שואל אותי, אוקיי, ומה הסוף הטוב? ואז אמרתי לו, איזה סוף טוב? הוא אמר לי, זה, לכל סיפור צריך להיות סוף טוב, אז מה הסוף הטוב של הריקוד שלך? אז אמרתי לו, אבל אין לי סוף טוב, זה לא שכאילו עכשיו אין לי הפרעות אכילה, זה לא שעכשיו אין לי, יש משהו שיכול לשים את הסיפור הזה מאחוריי, וזה היה רגע של הסימון שנפל לי, שאני צריכה סוף לסיפור שלי. באותה תקופה גם ישבתי עם החבר הטוב מאז, זה שסיפרתי לו ראשונה, ובשיחת חולין כזה הגענו לזה שאחותו חוגגת עכשיו 13 והיא תלמידה בסטודיו וזה היה שלב כזה גם של מודעות של היא תלמידה בסטודיו, היא לומדת אצל קיריל והיא מגיעה לגיל 13 פתאום הרגשתי שכאילו לא כאילו שיש סיכוי שאני לא היחידה שאני לא הייתי היחידה ושאני לא אהיה היחידה. אז זאת הייתה מערבולת של גם תחושת אחריות כלפי בנות ונערות אחרות, גם תחושה שלי לקבל סוף לסיפור שלי ולשים אותו מאחוריי, גם הרצון הזה לקבל עזרה, כאילו, שיעזרו לי. אני סוחבת, כאילו, אני סוחבת משקל כל כך כל כך כבד 5 שנים, והוא משפיע, הוא משפיע מאוד מאוד מאוד.
זה מדהים, את מבינה שנכנסת ללופ בהתחלה שאת לא מספרת כדי שהוא לא יתאבד, את לא מספרת כדי שההורים שלך לא יחוו שברון לב, את לא מספרת, את לא מספרת, את לא מספרת, והפוש האחרון שגרם לך לספר זה גם קודם כל לדימוי המדהים לתת לך סוף טוב, אבל גם עדיין גם בסיטואציה הזאת הסתכלת כאילו על מישהו אחר וחשבת על טובתו, שזה לא יקרה למישהי אחרת, ואז הבנת שאת מספרת. כי עוד פעם הסתכלת על טובת האחר. זה מטורף. זה ברמה מאוד גבוהה. אז את מבינה שאת צריכה לספר, כי את לוקחת אחריות ואת מחכה לסוף הטוב שלך. ואת מושיבה את ההורים לשיחה.
לא.
לא?
לא הצלחתי עוד להשיב את ההורים שלי לשיחה. החלטתי שהמבוגר הראשון שאפנה אליו יהיה אחותי. היא גדולה ממני ב10 שנים, ותמיד אהבתי אותה והרצתי אותה, והיא הייתה כמו דמות אמהית בשבילי. היא גרה אז בבאר שבע, היא למדה שאני שחק, ואני באתי לקורס בבאר שבע בקיץ שבין י"א לי"ב, וישבנו איזה ערב אחד רק שתינו, ואמרתי לה שיש לי משהו לספר לה. אז היא אמרה לי, את בהיריון? אז אמרתי לה, כן, צחקנו קצת. ואז היה עוד רגע כזה של שתיקה, ואז סיפרתי לה, פשוט נשמתי עמוק ודיברתי את זה לאט. לא הצלחתי אפילו להגיד את השם שלו, אמרתי לה, מורה למחול וזה. ואז היא ישר אמרה, קיריל? אמרתי לה, לא אמרתי לה, עשיתי לה כזה כן עם הראש. והתגובה הראשונה שלה הייתה צחוק. אני חושבת שהיא הייתה כל כך בהלם, שהיא הייתה כזה, מה זאת אומרת? זה, אני זוכרת, זה ממש, זה הרגע של שוק כבד, והיא טיפוס מאוד אחראי ומדהים, והיא הייתה כזה, היא חשבה לעצמה כזה, ואמרה, אוקיי, אנחנו צריכות ללכת הביתה לספר להורים. ואני כאילו, אפילו לא התנגדתי, כאילו, לא אמרתי את זה כדי שניסע הביתה לספר להורים, אני חושבת שאמרתי את זה כדי לתת את זה למישהו אחר, כדי שמישהו אחר יעזור לי ויטפל בי. אז כאילו בשלב הזה, מה שהיא אמרה שהפתרון, אני הייתי כזה, אני איתך. כאילו מה שתגידי אני עושה. ונסענו הביתה ב-12 בלילה מבאר שבע לקריות. היא הכינה את ההורים שלי שיש לנו משהו לספר לה, להם. ההורים שלי חיכו במתח עצבני מאוד מאוד מאוד, הריצו המון סיטואציות במוח, אבל לא את זאת. והגענו הביתה, אני עשיתי פיפי. והתיישבנו בסלון, וירדן אמרה לי, את יכולה לספר, ועשיתי לה לא עם הראש, ואז היא סיפרה את זה. זה היה רגע מאוד כואב של המשפחה, זה היה רגע, היא הלכה כזה בסלון, ותפסה את הראש של האבא שלי, לא הגיב, הוא כאילו היה כזה בתוך עצמו, בהלם. ומהשלב הזה, העברתי את השליטה הזאת, לידיים שלהם. הפורק גמר שלי, אגב, בסוף נגמר בתנועה, השתתפו 5 בנות, בגלל הסטטיסטיקה של 1 מתוך 5, וזה נגמר בתנועה הזאת שהן מגישות את הידיים, ומחווה של, הנה, נתתי לכם את זה, קחו את זה ממני, ועכשיו אני יכולה להניח את הראש, והם כולן נשענו אחת על השנייה כזה.
וואו.
אז זה ממש היה זה, קחו, נתתי לכם את זה, אני כבר לא יכולה לסחוב את זה לבד, תפלו בי. אמרו לי, מה את רוצה לעשות עם זה? אמרתי להם, מה שתגידו. וככה התחיל התהליך של המשטרה ושל הבתי משפט. זה לא היה קל, זה היה מאתגר. בהתחלה היו כתבות רעות כזה עם תגובות נורא רעות שלא מאמינות. הסטודיו קיבל את זה רע, הסטודיו די מחק אותי. אף אחד מהסטודיו לא פנה אליי. הילדים בסטודיו, ההורים בסטודיו, לא האמינו לי, האשימו אותי ואת הילדה שהייתי, שרציתי תשומת לב, שרציתי כל מיני דברים כאלה. בשלב שבו הפרצוף שלי כבר יצא בתקשורת, אז כן, הייתה המון הכלה והבנה ותמיכה ואהבה שקיבלתי מהציבור, וזה התגלגל ללהיות מוכתמת בסוכנות שחקנים, וזה התגלגל לכתבת שער ולאישה, ולכתבת ערב בכאן 11, בשישי עם גאולה אבן. שער ו... הסיפור יצא, וזאת הייתה... זה היה תהליך ממש גדול של החלמה. אני עוד עוברת, שאני עוד שם, אבל אני מאוד לא במקום הזה כבר שהייתי אז.
זהו, זה באמת גם העניין. וכשאת מגיעה לבית המשפט ויש את ההחלטה הסופית, הוא עומד שם ומה? הוא מכחיש? הוא מאשר?
אז השלב הזה קורה בתחנת המשטרה. עכשיו אני, כאילו, מתחיל בעדויות שאני נותנת, ובשום שלב לא ניסיתי לייפות את הסיפור, או להציג את עצמי כיותר מסכנה, או להשמיד פרטים שאני חושבת שיציירו אותי באורה. באתי עם אמת אחת ופשוט פשוט נתתי אותה. כאילו לא, אמת יש רק אחת. ובאתי לתת אותה, והוא בעדויות שלו נתן אלף ואחת גרסאות שונות. של זה לא קרה מעולם, של היא רצתה הכל, היא יזמה הכל, היא עשתה הכל, של זה היה בהסכמה, של זה היה רומן, של מלא מלא גרסאות שונות. ואז מגיע השלב של האימות במשטרה, שבו שנינו יושבים אחד מול השני, והחוקרת שואלת כזה, אתה יודע מי זאת, את יודעת מי זה, ומתחיל השלב הזה. שמה הוא גם שיקר לי, ככה מול הפרצוף, אמר לי שאני יזמתי הכל, שאני רציתי הכל, שהוא עושה רק מה שאני יוזמת. זה היה שלב מאוד מטלטל וקשה, אבל החוקרות היו שם מדהימות. באמת נתנו לי המון המון תמיכה והמון המון חיזוקים, וממש הרגשתי עליהם שהן מאמינות לי. זה סיפור שמאמינים לי. והוא הודה, כאילו הוא פחות או יותר הודה, ואז הגיע השלב של הבית משפט, והוחלט דרך שני הצדדים, דרך העורך דין שלו והעורך דין שלי, לחתום על עסקת טיעון כזאת. ובה הוא מודה בסעיפים החמורים שהוא עשה, היה איזה פרט, שניים, שהחסרנו לצורך חתימת הסכם טיעון. הסיבה לחתימה הזאת הייתה, כאילו באינטרס שלי, היא הייתה כדי שיש אימות נגדי שקורה בבית משפט, שבעצם אני יושבת על שולחן העדים, והעורך דין שלו עוקר אותי. ואני חושבת שהעורך דין שלו לא רצה לחקור אותי. העורך דין שלו היו ילדות בגיל שלי, אני חושבת שכשהוא לקח את התיק הזה הוא חשב שקירי לא אשם. או שכן, ואני עדיין אוהבת להאמין בטוב של אנשים. לעמד אותי על שולחן העדים, דוכן העדים, אני לא רציתי לעמוד על דוכן העדים כי תיארו לי את זה כמשהו נורא קשה, וככה הוחלט לחתום על הסכם טיעון. בהסכם הטיעון לא סגרנו על עונש מסוים, רק סגרנו על התנאים של, כאילו על ההאשמות שהוא מודה בהם. ובנתינת גזר דין, השופטת החליטה לתת לו 8 שנים. זה היה כאילו, שזה היה רגע מדהים. אני לא ידעתי למה לצפות, לא ידעתי אם לצפות לעבודות שירות או לשנתיים או ל... לא ידעתי כלום, וזה קרה. וזה היה... וואו. משוגע. משוגע ממש. ושם התחיל השלב שבו אני מנסה להתחיל לחזור לחיים שלי. כל התקופה הזאת של הבתי משפט ושל החקירות, אני בי"ב, אני אמורה כאילו הכי... לפרוח ולעשות שטויות, ואני יוצאת מבתי ספר על ימין ועל שמאל כדי ללכת לתת עדויות במשטרה וללכת לימים בבתי משפט, מפספסת שיעורים לבגרות, ואחרי שזה נגמר, הגיע השלב שלי כאילו לחזור לחיים. ניסיתי לעבוד בכל מיני דברים, זה היה קשה, התחלתי ללכת לטיפולים וזה גם היה קשה, ואז הגיעה אליי פנייה היא מנהלת של איזו אפליקציה שקוראים לה סולי. היא אמרה לי שהיא ראתה את הסיפור שלי ושהיא רואה את מה שאני עושה בטיק טוק ובאינסטגרם, והיא נורא רוצה שאני אעשה להם את הסושיאל מדיה. ואני כזה, הסביר אותי, לא בא לי. לא בא לי, זה לא בשבילי, אני לא אוהבת, כאילו, לא רוצה. אני רוצה שהתוכן שלי יהיה שלי, ואני לא רוצה תוכן בשביל אף אחד. והיא אמרה לי, בואי לפגישה איתנו, תשמעי מי אנחנו, תשמעי מה יש לנו להגיד, ואז תחליטי. וכך היה, נסעתי אליהם למשרדים ברמת גן. אני נכנסת לכזה מרחב שישר עשה לי כזה, הוא כולו היה סגול ורוד עם מלא נשים, משהו ממש נעים כזה שישר עשה לי כזה, אוקיי. ולמדתי שם על סולי, שזאת אפליקציה של לנשים ולנערות, לבנות בלבד, שכל המטרה שלה היא ליצור בשבילנו עולם טוב יותר, עולם בטוח יותר. זאת כמו רשת חברתית כזאת, לבנות בלבד, כזאת שאת יכולה פשוט לכתוב בה מה את מרגישה, מה את חושבת, מה את צריכה, איזה מין עזרה את צריכה, ובנות פשוט מתוך אהבה נשית וסולידריות נשית שיש לנו אחת כלפי השנייה, פשוט יהיו שם בשבילך ויעזרו לך. זה יכול להיות דברים קטנים כזה של לא יודעת, זה יכול להיות דברים גדולים כמו לשתף על פגיעות מיניות ולשתף על דברים רציניים שקורים עם ההורים ובבית, ובנות פשוט נתנו תמיכה, לא כי הן מקבלות על זה כסף או יוצא להן מזה משהו, פשוט כי יש לנשים מין כוח כזה שבאחדות שלהן והן רוצות להיות שם אחת בשביל השנייה. וזה הפנית אותי, זה הרגיש לי כל כך נכון וכל כך מדויק, וזה הרגיש לי שזה עומד להוות חלק כל כך גדול בהחלמה שלי. אני חושבת שאם בגיל 13 לי היה סולי, זה קצת טוב להגיד את זה, אבל כנראה סיכוי טוב שזה לא היה קורה לי, או שזה היה נעצר הרבה 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 לפני. כי בסולי הייתי יכולה פתאום לשתף איזה וידוי אנונימי כזה, ויש מצב שבגיל 13 הייתי פשוט כותבת איזו פריקה כזה על המורה שלי ואומרת איזה משהו, וזה היה מפעיל נורות אזהרה אצל הבנות שקוראות את זה, אצל העובדות באפליקציה שקוראות את זה, והן היו מערבות גורמים גדולים יותר, והן היו מצילות אותי. כאילו, אני חושבת שחלק גדול מההחלמה שלי זה להיות המקום הזה שלי לא היה, כשהייתי ילדה ונערה. לתת להם את הפלטפורמה הבריאה והמכילה והבטוחה הזאת והאוהבת הזאת, וזאת לגמרי חלק מההחלמה שלי. כאילו, צדקתי בכל התחושות שיהיו לי. אני מקבלת הודעות באופן יומיומי מבנות שאומרות לי שהאפליקציה הזאת הצילה להם את החיים ותודה רבה, ונותנת אהבה ונותנת הצלה ונותנת מרחב בטוח ועוזר לך, להחלמה שלך, האישית שלך.
אני אאשר אותך גם, אני אגיד שאני חלק מהאפליקציה שיש לי אותה ואני אגיד שהווידויים שם של הבנות זה באמת מתחיל מהדבר הכי קטן שמדבר על מה ללבוש אפילו, לאן שהוא ועד מישהי שאשכרה יושבת, כותבת הודעה ומשתפת היי שלום, קרא לי א' ב' ג' עם חבר שלי זה תקין? לא תקין והתגובות שם הן כל כך מחבקות וזו אפליקציה שזה כל אישה, ילדה, נערה שמודדת את האמירה אישה לאישה מלכה יכולה להבין שלא בהכרח אם היא מוטרדת מינית או עברה איזשהו משהו פשוט יכולה להיות שם ולקבל המון אהבה והמון תמיכה ואני אאשר את זה ב100% כאילו שאני ממש ממש מסכימה עם זה וזה התמודדות שאני גם נורא מבינה בפודקאסט הזה. אני בעצמי עברתי איזשהו כמו תהליך פסיכולוגי בדבר הזה. ואני אשאל ככה כל מיני שאלות של אחרי כל המקרה, וטבעת אותו, ואת ממשיכה את החיים, מנסה להמשיך את החיים ככל האפשר. איך את בעצם מצליחה לסמוך על המין השני? איך את אומרת תוך כדי שהיה לך בחור פה, אני יודעת שאת נמצאת, או לא מזמן היית נמצאת במערכת יחסים, עדיין נמצאת. ואיך זה בעצם עובד? איך את מצליחה לסמוך מחדש על המין שפגע בך?
זה גם עבר המון המון גלגולים. אני במשך שנים הייתי בתחושה של כל הגברים הם רעים ואנסים, ואם לגבר תהיה את ההזדמנות אז הוא יפגע בי והוא יעשה. הייתי הולכת עם חברים נגיד, והייתי מדמיינת בראש שלי סיטואציה של אוקיי, אם הוא עכשיו תוקף אותי, איך אני מגיבה, איך אני כאילו, איך אני מצילה את עצמי, מה אני עושה, היו לי ציפורניים, אז אוקיי, אני אדפוק את הציפורניים לעיניים, ואני אדפוק ריצה, ואני אבט לו, אני הפוסט טראומה הייתה חיה בי חזק, חזק, חזק. ההחלמה התחילה לקרות דרך זה שאני הולכת לטיפולים בעצמי, ודרך זה שאני מתחילה לפגוש אנשים מהמין השני, גברים שהם גברים טובים. אני באמת שנים האמנתי שכל הגברים רעים וכל הגברים יוצאו לפגוע בי, עד שפגשתי גברים שהם מלאכים. שהם מלאכים, וזה קרה, היה לי הבן זוג הקודם שלי, אז הייתה לו, הוא היה גר בדירת שותפים עם שני גברים בתל אביב, שהייתי מגיעה אליה הרבה. ופתאום אני פוגשת אנשים טובים, ואני איתם בבית, ואני יושבת איתם, ואני מתחילה לאט לאט להרגיש ביטחון וחוסר פחד. בבית ספר זה היה בא לידי ביטוי שמורים ידעו שאני לא נכנסת לחדר, כאילו אין לי מצב שאני נכנסת עכשיו לשיעור פרטי עם מורה והדלת נסגרת, זה כאילו, זה קו אדום וזה אסור, ואני הייתי יכולה ללכת ברחוב ופתאום לחשוב שאני רואה את קיריל, והוא בכלל לא הוא, זה בכלל, כאילו, הוא בכלא, הוא עצור, הוא... הייתי יכולה לעזות אותו, אנשים עברו אחריי ברחוב, או הולכים מאחוריי באיזושהי סיטואציה, ואני קופצת ונדרכת ממש, זה עדיין לפעמים קורה. אני לא הכי לגמרי מאחורי זה, אבל אני כבר לגמרי לא מאמינה שכל הגברים הם רעים ומפלצות ויפגעו בי. ואני פתאום מגלה שיש גברים טובים בעולם הזה, ושהם רוצים לעשות טוב, ואני פתאום מרגישה בנוח לשבת איתם אחד על אחד בסלון, בחדר סגור, ואני מרגישה בטוחה, ואני מרגישה מוגנת. זה תהליך של עבודה עצמית פלוס חשיפה לאוכלוסייה טובה, לאנשים טובים. זה חלק, וזה ממש ממש עוזר להחלמה שלי. אני לא יכולה להגיד ב100%, כאילו עדיין יכולות לקרות אינטראקציות מיניות עם הבן זוג שלי, וזה גם קרה לי עם הבן זוג הקודם שלי, שעולים פלשבקים, או שעולה פתאום חרדה, או שהגוף מרגיש שהוא בסכנה, ואני צריכה רגל, ואני צריכה מרחק, ואני לא יכולה שיגעו בי. זה עדיין קורה לי לפעמים, אבל בתדירות הרבה 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 יותר נמוכה. אני מרגישה ממש את תהליך ההחלמה, ממש ממש.
וואו, זה מדהים בעיניי, הנקודה שהגעת אליה. יצא לך אבל נגיד לעבור איזה אמירה ממישהו, עוד איזה פגיעה מסוימת?
והיא, אני כאילו, שבוע שעבר הלכתי ברחוב עם הבן זוג שלי ביפו, ועבר מישהו כזה עם אופניים החשמליים, והוא צעק כזה, וואי, 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 איזה תחת, וואי, וואי, וואי.
טיפש.
ויש לי סיטואציה, עבדתי כברמנית בקריות תקופה, והיו לי כל מיני סיטואציות בהן שגברים מרשים לעצמם להניח את היד, או אני יוצאת למסיבה פתאום ומישהו שם יד מאחורה, או נצמד, או מלטף לי את ה... או משהו כזה. אני בשלב שבו אני קודם כל יודעת לשים, כאילו, אני פתאום תקיפה, אני כאילו יכולה לשים יד באופן רציני ולהיות כזה, אתה תתרחק ממני עכשיו, כאילו, לא. זה משהו נורא שעבדתי עליו, אבל לא להיות כאילו כל כך נחמדה וכל כך נעימה וכל כך להתבייש בלשים את הגבול. האם זה קורה עדיין? כל מיני דברים כאלה באופן... דברים קטנים? כן, זה פוגש אותי. לא באופן יומיומי, אבל זה יכול לקרות אחת לי. 3 שבועות, חודש. קורים כל מיני דברים כאלה. לפעמים הם יכולים להצחיק אותי, לפעמים יכולים להציף בי. אנחנו לא חיות בעולם שהוא נקי מכוונות רעות ומאנשים, אבל אני בשלב שבו אני יודעת להציב גבולות, שכשאני יוצאת למקומות אני יוצאת עם אנשים שאני סומכת עליהם, שהגנו עליי, שאני מגינה על עצמי. אני כבר לא ילדה בת 13 שהייתי, ואני כבר לא... יהיה קשה מאוד לפגוע בי עכשיו. אני הרבה יותר חזקה.
אז באמת ככה לקראת סיכום, יש לך איזושהי עצה למאזינות ולמאזינים שישמעו את הפרק הזה? ומבחינתי אני כאילו בדעה שלי גם שריקה ברחוב ואמירה כזו או אחרת זו הטרדה לכל דבר, לכל דבר בעניין.
לגמרי, לגמרי, לגמרי.
אז זה מה שאני אומרת, בעצם גם מהדברים הקטנים האלה ועד הדברים הכביכול יותר משמעותיים ושחודרים אליך לגוף, יש לך איזושהי עצה לתת שיעזור לאנשים להבין שיש לאן להתקדם. כי יש לאן להתקדם, כי הנה את עומדת פה אישה חזקה בסופו של דבר, שהתקדמה. והתקדמה באמת. אז איזה הצעה היית רוצה לתת למאזינים ולמאזינות?
קודם כל, להזכיר לעצמכם, באופן תמידי שאתם לא אשמים. את לא אשמה, אתה לא אשם, זאת לא אשמתכם. זה לא קשור למה לבשתם, מה עשיתם, מה אמרתם. זאת לא אשמתכם. וחשבתי שזאת אשמתי, ולקח לי תהליך מאוד עמוק לשחרר את האשמה הזאת. ותגידו לעצמכם את זה כמנטרה, כל יום, מבחינתי, כאילו, אני לא אשם, אני לא אשמה. חשוב מאוד מאוד שתדעו שיש לכם למי לפנות, גם אם אתם מרגישים לא בטוחים עם ההורים שלכם, עם החברים שלכם לשתף אותם, או עם המורים שלכם, יועצת וכאלה, יש גורמים שאפשר לפנות אליהם, תוכלו לשתף אותנו, אתן יכולות לשתף אותנו בסולי, יש מוקדים שנועדו בדיוק בשביל הדברים האלה כדי שיפנו אליהם. אתם לא אשמות, אתם לא אשמים, והדבר הכי חשוב, העצה הכי גדולה שאני יכולה לתת לכם ושאני מיישמת אותה על עצמי, זה תהיו החברים הכי טובים של עצמכם. תהיו החברים הכי טובים של עצמכם, אל תגידו לעצמכם שום דבר שלא הייתם אומרים לחבר הכי טוב שלכם, לחברה הכי טובה שלכם. תתייחסו לכם בכבוד ובאהבה. בסופו של דבר אני מאמינה שאיך שתתייחסי לעצמך ואיך שתחשבי על עצמך, מה שתחשבי על עצמך, ככה היקום ואנשים מסביבך יתייחסו אלייך.
אז אני אגיד שאני מחזקת מאוד את מה שאת אומרת. והתרכז בעצמך אחרי הדבר הזה, זה הדבר באמת הכי חשוב וקריטי. ואני אסכם. אלא אם כן, יש לך עוד דבר אחרון להגיד?
לא, תודה רבה על הפלטפורמה ועל ההזדמנות.
אז אני אגיד לך תודה ענקית. וכל מה שאת עושה זה כל כך לא מובן מאליו. ובאמת כל העניין הזה של לבוא ולהראות שהנה יש עוד חיים אחרי, יש עוד לאן לשאוף ויש עוד לאן להתקדם ויש, וכל החרדות זה משהו שאפשר להתמודד איתו, וכל הפחדים זה משהו שאפשר לעבוד עליהם, ושבאמת אתם לא לבד. אז תודה לך על כל מה שאמרת, זה הכי לא מובן.
אני אוסיף, כן, אני אוסיף אחד, דבר אחד, תציעו מהלקסיקון שלכם, לפי דעתי, את המונח בהקשר של פגיעות מיניות ובכל הכשר, לרצוח את הנפש. אני ממש בעד ואפילו מבקש מכם להוציא אותו. בתוך זה אני אגיד שאני לא מזלזלת בשום פגיעה ובשום תחושה של... אבל הנפש שלכם לא מתה. אני מבטיחה לכם, הנפש שלכם לא יכולה למות. היא יכולה להיפגע ויכולה להיפגע קשות מאוד, וזה יכול להיות מאוד מאוד קשה לקום מזה, אבל... your soul can never die, כאילו... ההחלמה שלכם היא אפשרית בכל מחיר ובכל מצב.
התוכנית הופקה במסגרת לימודי הרדיו של מגמת התקשורת בקריית החינוך גינסבורג יבנה. כאן כל יבנה בפעם האחרונה.